שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש דרך השם מת רבנו הרמח"ל זכותו יגן עלינו אמן. ואם איני טועה אנחנו בחלק ג' בפרק ד' פסקה י' א', אמת? כך אנחנו עסוקים בפרקים הנשגבים העוסקים בעניינה של הנבואה. ודיברנו על פשלות בנבואה. כמו כל מערכת, לפעמים המערכת מתפקדת כראוי, ולפעמים יש לה באגים. אז גם בנבואה זה קורה. והנה מן הדרך הזה, אני קורא כאן בפסקה י' והנה מן הדרך הזה היה העניין שקרה לנביאי אחאב ברוח שפיתם. וזה, הרי זה דבר קצת תמוה, כי הרי עניינה של הנבואה שהיא נושאת בתוכה ודאות. ופתאום נביאי אחאב אומרים שטויות. וזה כי הנה מפני מעשיו נגזר עליו שילך ויפול ברמות גלעד. כן, הרי זה דבר אדיר מה שקרה ברמות גלעד. מלך ישראל יוצא למלחמה כדי לכבוש את רמות גלעד. עכשיו למה הוא רוצה לכבוש את רמות גלעד? כי זה שלנו. הלא ידעתם כי לנו רמות גלעד ואנו מחשים. ואז מלך ישראל יוצא למלחמה לכבוש בחזרה את רמות גלעד. במלחמה הוא עומד במרכבה, יורים בו חיצים. הוא יודע שהוא הולך למות. אף על פי כן הוא מתחזק במרכבה כדי שלא ידעו שהוא הולך למות, כדי שהעם לא ייבהל ויסוג, אלא להפך, יסתער וינצח בקרב. מסירות נפש אדירה של אחאב, מלך ישראל שהיה מלך גרוע, מהרבה בחינות, רדף את הנביאים, הרג את הנביאים, העמיד את עבודת הבעל כעבודה מרכזית, הפולחן המרכזי בממלכה, והוא מגן על המדינה, בגופו ממש, ומת. אומרים חז"ל, בזכות המעשה הזה, זכה אחאב לחיי העולם הבא. כן, זה דבר מאוד מעניין. ומה עם כל הדברים האחרים שהוא עשה? זה, הוא צריך לתת על זה דין וחשבון, אבל הוא זוכה לחיי העולם הבא. וזה, כנראה, היה מגיע לו משתי בחינות. כן, הרמח"ל כאן אומר, היה מגיע לו לפי מעשיו של אחאב שיפול ברמות גלעד. על פי מעשיו הרעים, אולי גם בזכות מעשיו הטובים. כלומר, היה באחאב משהו גדול שהיה צריך לבוא לידי ביטוי. ואי אפשר היה למצוא לו ביטוי אלא במלחמה. לכן סידר לו הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה, כדי שיזכה לחיי העולם הבא. וזה מה שאמרו בגמרא על אחאב במסכת סנהדרין, אחאב שקול היה. קצת נבלה, קצת טהור. קצת כזה, קצת כזה. קשה מאוד להעריך את האישיות שלו. יש לו אישה שהיא זבל, לא, סליחה, זה השם שלה. היא זבל, והיא מסיתה אותו להילחם בנביאי השם. מצד שני, יש לו ידידות עם אליהו הנביא אפילו. יש לו גילוי אליהו מדי פעם. אז האיש הזה צריך משהו מיוחד שיביא אותו לרמות גלעד. לא סתם ימות מאיזה זיהום בריאות. אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נבוא. כן, במקרה הזה, כן. טוב, לכן אומר כאן הרמח"ל, והיה ראוי שיהיה לו פיתוי חזק, שעל ידו יימשך וילך אל המלחמה ההיא ולא ייסוג ממנה, אף שקרה לו מה שהיה ראוי שימנעהו, כן, היו לו סיבות לכאורה לא לצאת לשם, וכמו שהראה לו באמת, שאמר לו יהושפט, דרוש נח היום את דבר השם, ולא הספיק לו נבואת ההם, שכל זה היה צפוי לפניו יתברך. והנה בהיות המשפט נערך לפני בית דין של מעלה, היו מקטרגים ומלמדים זכות, ונזמנים עניינים לפתותו, ונמצא היותר הגון עניין הרוח. איזה רוח? של נבות הישראלי, כן? כן, שהרוח אמרה, אני אלך ואפתה את אחאב, והייתי לרוח שקר בפי נביאיו. כן, זה סיטואציות מיוחדות. יש איזה נשמה שמתנדבת להיות נבואת השקר. ומה אמר לו השם לרוח? צא. אמרו חז"ל, מי שמתנדב לשקר יוצא מלפני השכינה. זה דבר מדהים. נבות היזרעאלי, שהוא הקורבן הראשי של אחאב, הוא נענש. ואחאב, שהוא הפושע הראשי, בסופו של דבר קיבל שכר. מה אנחנו רואים מזה? שהעניינים של זכות וחובה הם יותר מורכבים ממה שאנחנו חושבים. נו. הם לא היו סתם אנשים. הם מוכשלו. הם מוכשלו, אבל הם יכלו לדעת. זה מה שהוא אמר בפסקה הקודמת. הם היו יכולים לשים לב שמשהו לא בסדר שם. כן. והנה ביות ונמצא יותר הגון עניין הרוח, והוא, כי כל אותם נביאי השקר היו מתנבאים לפניו ובפניו של אחאב, והיינו שהיו עושים המעשים ומשתדלים באותם העניינים שעל ידיהם נמשך גילוי הנבואה. והנה הם לא היו משתדלים אלא להמשיך גילוי התומעה שזכרנו למעלה ולא יותר, אלא שהיו מרמים במלך ומראים לו שממשיכים גילוי אורו יתברך. אמנם על כל פנים היו משתדלים בהמשכה לפניו, והיה נמשך עליהם באמת הגילוי אשר היו מבקשים. ודבר זה היה נעשה לעיני המלך להתחזק יותר באמונה בם, והוא שאמר הכתוב, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. מה זה מתנבאים? מתעסקים בדרכי הנבואה. כלומר, יש איזה דמיון. הרבה מהאנשים יש להם חוויות רוחניות, התגלויות, והם משוכנעים שזה דבר השם. למשל, כך היה בימי שבתאי צבי, שהיו אנשים שבמאות היו מתאספים ואומרים שנגלה להם שבתאי צבי. זאת אומרת שזה לא פשוט בכלל, צריך מאוד זהירות, אם כן, בדברים האלה. והנה, מה שהיה נמשך להם באותה הנבואה התמאה, היו מילות אלה, עלה והצלח ונתן השם ביד המלך. אלה היו הדברים שהיה הרוח ההוא מדבר בפיהם. ולא היו טועים הם בעצמם, כי הם היו יודעים השתדלותם מהיה. זאת אומרת, דת רמח"ל זה שהם ידעו שהם משקרים. אלא אחאב היה טועה בהם ומתפתה, עד שלא האמין לדברי מיכאיו, מרוב אמונתו במה שהיה רואה בנביאי השקר שלו. אז כך שיש לנו פה שתי קבוצות, קבוצות של הרבה נביאים, נביאי שקר, עוד אחד שהוא נביא אמת, מיכאיו. מה יעשה המלך? הוא אומר, אני רואה רוב מיעוט, הלכה כרבים. ואומנם צדקיה בן כנענה, זה הקבוצה השלישית, הוסיף על שאר הנביאים ההם. כי הם לא אמרו אלא כפי שנמשך להם מאותו הרוח. אך צדקיה הוסיף לעשות כאין מה שהיו עושים נביאי האמת, וזה כי כבר האמין בגילוי ההוא, וחשב אותו אמיתי ונמשך מלפניו יתברך עד שהזיד לומר, כה אמר השם באלה תנגח את ארם עד כלותם. זאת אומרת שמי הוא צדקיה בן כנענה? הוא משהו יותר גרוע. הוא אפילו לא הוכשר לנבואה, אבל הוא מאמין לדברי נביאי השקר, ולכן הוא משקר כאילו שהוא עצמו אחד הנביאים, והנה הוא לא לומד בדרכי הנבואה האמיתית כראוי, ולא הבחין בין השקר והאמת, ועל כן אמרו חכמינו זכרונם לברכה, עליו שאמר מה שלא שמע. וכן אמרו, רוח נבות תטעיתה, ואמרו עוד, היא באה אלה למידק, כפי מה שהזהירו יהושפט, שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. והנה באמת קרה לנביאים ההם באותו הזמן גילו יותר ממה שהיו רגילים להשיג, ובדרך שונה ממה שהיו רגילים, עד שטעה צדקיה, ונדמה לו שאותה הפעם הייתה נבואתו אמיתית, אף על פי שהשתדלותם לא היה אלא לצד התאומה כמו שזכרנו. אבל זאת הייתה נסיבה מאת השם, וכמו שזכרנו והבן היטב. נשאלת השאלה, מה ראה רמח"ל להעריך כל כך בעניינם של נביאי אחאב וצדקיה בן כנענה? אתם רואים שהפרק הזה ארוך במיוחד. יש משהו שמטריד אותו. מה מטריד אותו? השבתאות. כן, שבתאי צבי זה לא רחוק. והיו שם גילויים. ולכן היה צריך להזהיר את בני דורו מפני האפשרות הזאת. לכן הוא הרחיב בזה. במיוחד שהוא בעצמו כתב ספר נגד השבתאות. כן? מכירים את הספר של רמח"ל נגד השבתאות. נכון? מה אתה עושה לי ככה? אם אתה עושה ככה, סימן שכשאני שואל אם אתה מכיר, אתה מכיר. נכון? ואני חושד בך שאינך מכיר. האם אתה מכיר את הספר שכתב רמח"ל נגד השבתאות? לא. תודה. יכול לענות סוף סוף. טוב. התשובה היא של הספר קוראים בשם קנאת השם צבאות. זה ספר מאוד מעניין, שבו רמח"ל היה צריך להתמודד עם הטענות של השבתאים, שהם היו לוקחים הרבה מאוד ראיות ממספר קטעים בספר הזוהר. הדבר הזה גרם לשתי אפשרויות, או לפסול את ספר הזוהר, כפי שעשה רבי יעקב עמדין. רבי יעקב עמדין, כשהוא ראה שהשבתאים משתמשים בספר הזוהר, אמר, אם זה ככה, אני צריך לבדוק את הספר הזה. השתמשו גם בתלמוד. אבל לא כל כך. בעיקר השתמשו בספר הזוהר, ולכן רבי יעקב עמדין אמר, אני צריך לבדוק את מהותו של הספר הזה, האם הספר הזה הוא ספר אמיתי או בלוף. ובעקבות כך כתב את הספר המפורסם, מטפחת ספרים, שבו הוא הגיע למסקנה שספר הזוהר הוא ספר קדוש, שבו הוכנסו 300 שיבושים. עבר על כל מיני מקומות, אמר, זה לא יכול להיות, זה משובש וכו'. רמח"ל, הוא לא קיבל את הדעה של רבי יעקב עמדין, הוא אומר, ספר הזוהר כולו קדוש, רק המקומות שהשתמשו בהם השבתאים, אני אסביר לך אותם. מה, לא 300? לא, רבי יעקב עמדין חיפש גם מקומות שלא קשורים לשבתאות. אבל יש כמה עשרות של מקומות שעליהם הסתמכו השבתאים. רמח"ל אומר, אני אסביר לך מה הזוהר התכוון. ובשביל זה הוא כתב את הספר קנאת השם צבאות.
האקדמיה זה הספר
השבתאי. יפה. הדבר הזה גרם שבאקדמיה אומרים על רמח"ל שהוא שבתאי מתון. שהרי הוא מביא את המקומות שהשתמשו בהם השבתאים. רק מה, הוא משנה אותם, אז הוא שבתאי מתון. איך אומרים? אל תיתן לעובדות לבלבל את התיאוריה. האמת היא, חשדו ברמח"ל כשבתאי. חשדו בו. ובמיוחד הייתה סיבה שהרי שאל אותו רבו, רבי ישעיה בסן, שאל את הרמח"ל, מה קרה לך שאתה משתמש בייחודים של נתן העזתי? נתן העזתי, המקדם, האמרגן הראשי של שבתאי צבי. אז איך אתה, רמח"ל, משתמש בייחודים של האיש התמה הזה? עונה לו רמח"ל, ולעניין הייחודים של רבי נתן, הוא אומר, אין מה לדאוג, רימון מצאתי, תוכו אכלתי, קליפתו זרקתי. זה צריך להיות בשיעור קומה של רמח"ל כדי להעיז לעשות דברים כאלה. אבל הוא אומר, הנה, בתוך התומעה של נתן העזתי, מצאתי משהו, שם אני לוקח. מה שמחזק את האמירה האקדמית שהוא שבתאי מתון. נו, מה אפשר לעשות? טוב, מה? האם הם היו עובדי, הם היו דתיים, אתה שואל? הם לא עובדי עבודה זרה. לא, 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 אבל הם היו נביאי שקר. אם הממלכה של אחאב. אחאב לפעמים הרג, לפעמים לא הרג. כן, אבל למה הוא לא הרג אותם אחרי זה? פתאום הם מנביאים אצלו. אז כנראה שיש לו תקופות כאלה. יש לו תקופות שהוא הורג את הנביאים, תקופות שהוא לא הורג את הנביאים. כן, לפעמים קצת... זה מה שאמרו, אחאב שקול היה. הרי הוא מלך הרבה זמן. אז במהלך המלוכה שלו, יש לו תקופות כאלה, תקופות כאלה. בסדר? טוב, אגב, רמח"ל עצמו היו לו גם כן גילויים אלוהיים עליונים, והיה לו מגיד מן השמיים, והמגיד הזה המכתיב לו ספרים בסתרי תורה, עד כדי שהדבר הזה עורר התנגדות עזה נגדו מצד רבני פדובה, לא סליחה, רבני ונציה, שאמרו, מה שצריך להיות? מה הוא חושב את עצמו? שיש לו גילוי מהשמיים? ואז יש אחד שאפילו כתב, אולי יש אצלו, אצל רמח"ל משהו, אבל אולי זה רוח טומאה. הנה בדיוק מה שרמח"ל אומר על נביא הבעל, אמרו על רמח"ל עצמו. ענה רמח"ל, וכי, מה הם חושבים להם? שניתנה ארץ ביד רשע, כאילו שהשטן השתלט על העולם. ברור שהדברים שאני כותב הם דברים עליונים וקדושים. לא ייתכן שזה בא מרוח הטומאה. ככה הוא אומר. כן? אבל בכל מקרה עשו לו מספיק צרות, בסוף הוא ברח. טוב. אנחנו עוברים בזאת לחלק ג' פרק חמישי. אז עכשיו דיברנו על כל אדם, על עם ישראל, בעלי רוח הקודש, נביאים. מה יש לנו למעלה מנביאים? משה. משה. משה הוא למעלה מהנביאים. ויבדל, או בהבדל, כל הנביאים ממשה רבנו עליו השלום. כן, אנחנו נותנים הרי מעמד מיוחד למשה, נשאלת השאלה היא, מדוע? יש לזה גם השלכות הלכתיות. משה יכול לחדש מצוות חדשות. שאר הנביאים, כך לדעת הרמב״ם, אינם יכולים לחדש מצוות חדשות. נכון? יותר מזה, אם למשה היה ספק בהלכה, מה הוא היה עושה? אומר, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, נכון? עמדו ואשמע, מה יצווה השם לכם? והשם היה עונה לו. אבל אם היום נביא יבוא, ויאמר, אני רוצה להכריע במחלוקת רש"י ורבנותם בעניין התפילין, ואני אשאל את הקדוש ברוך הוא. מה אומר הרמב״ם? הוא נביא שקר, חייב חנק, כי הוא עובר על מה שכתוב בתורה, לא בשמיים היא. אז כן, אנחנו רואים שלפחות לפי דעת הרמב״ם, יש הבדל מהותי בין משה לכל שאר הנביאים. לפי זה, אי אפשר היה לקרוא למשה נביא. נכון? אז למה התורה קוראת לו נביא? כי אין לנו מילה אחרת בשביל תופעה יחידאית. אתה צריך לתת לזה שם, לכן אתה קורא לזה בשם שמצוי אצל אחרים. אבל מצד האמת, משה זה לא נבואה, זו מדרגה אחרת. כך לדעת הרמב״ם. אנחנו נראה שבנקודות רבות, רמח"ל אומר כדעת הרמב״ם. בסדר? טוב. הנה, מדרגות הנבואה על דרך כלל יתחלק לשתיים. האחת, מדרגת כל הנביאים חוץ ממשה רבנו עליו השלום, והשנייה, מדרגת משה רבנו עליו השלום. קטגוריה אחת עם אלפי או מאות אלפי אנשים, קטגוריה שנייה עם אדם אחד. אם כי, מצאנו במדרש שחזל אמרו, משה וישעיהו מעבר אחד, וכל הנביאים מעבר אחד. כלומר, אפשר לעשות קו מחלק בין משה וישעיהו מצד אחד וכל השאר. אז בקבוצה האחת יש כבר שני אנשים. כן, יש גם משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. קוראים אל השם והוא יענה. זאת אומרת ששקול שמואל הנביא כנגד משה ואהרון. אז אתה כבר מתחיל להכניס לקבוצה ההיא ארבעה. משה, אהרון, ישעיהו, שמואל. זה כבר ארבעה. תחיל להיות צפוף קצת למעלה. כן. יש גם עוד מדרש שאומר, כל הנביאים היו נופלים על פניהם כשהיו מתנביאים, חוץ ממשה ועובדיה. עובדיה הנביא, הוא לא היה נופל. אז אם ככה, שמנו את משה ועובדיה בצד אחד, כל השאר הנביאים בצד אחר. אז כבר הכנסו לקבוצה אחת, חמישה, ממש צפוף. בסדר. עכשיו, יש עוד משהו. יש נבואה יותר גבוהה מנבואת משה, זה נבואת כל ישראל. בהר סיני, העם לא מאמין למשה כל כך, אומרים, רוצים לשמוע את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נגלה, הוא מדבר ישירות אל בני ישראל. פנים בפנים דיבר השם עמכם. שקול משה כנגד כל ישראל. אם כן, כל ישראל שקולים כנגד משה. אז יש לנו עוד מישהו להכניס שמה בקבוצה. כל ישראל. אז זה כבר מתחיל להיות ממש צפוף. כן. אבל כל ישראל כוונה כנשמה אחת. נשמה אחת זה יותר גדול ממשה. האמת היא, זה לא כזה פשוט. המקובלים אומרים שיש נבואה יותר גבוהה מנבואת משה. נבואת אדם הראשון. האמת היא, זה לא רק אצל המקובלים, זה גם בילקוט שמעוני. כתוב, לא רק זה. נתחיל עם, קודם כל עם המקובלים. אז אם ככה, הכנסנו עוד אחד לקבוצה הנבחרת, אדם הראשון. לא, נוח לא במדרגה. נביא, אבל הוא לא במדרגה של יותר משאר הנביאים. רגע. ויש עוד אחד שאפשר להכניס, לפי הילקוט שמעוני, המשיח. כתוב בילקוט שמעוני על ישעיהו, על הפסוק, הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. מי זה עבדי? זה המשיח. ירום ונישא וגבה מאוד ממשה. אז יש לנו עוד אחד. אז כך שהקבוצה הזאת שבהתחלה חשבנו אותה למצומצמת, מתחילה להתמלא בהרבה אנשים. ממש צפוף למעלה. בסדר? טוב, האמת היא שיש גם נבואה למעלה מנבואת אדם הראשון. זו מדרגת רוח החיים שאחרי תחיית המתים. טוב, זה אף אחד עוד לא הגיע, זה בסדר. כן. אז זה יגיע, זה יגיע בבוא הזמן. בכל מקרה, למרות כל מה שהכנסתי פה, כל מיני אנשים יחד עם משה, אבל בכל זאת, יש ייחוד לנבואת משה על פני שאר הנביאים, לפחות לפי דעת מי? הרמב״ם. טוב, אז בואו נקרא את זה שוב. הנה מדרגות הנבואה על דרך כלל התחלת לשתיים, האחת מדרגת כל הנביאים חוץ ממשה רבינו עליו השלום, והשנייה מדרגת משה רבינו עליו השלום. והקדוש ברוך הוא בעצמו חילקם בחילוק זה, ובערב דלם, ככתוב, אם יהיה נביא אחרי השם, במראה אליו את ודע, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אז אם כן, ברור, לפי דעתו של הקדוש ברוך הוא, משה עולה על כולם. השאלה היא, באיזה מובן הוא עולה על כולם? יש הרבה מה לדבר על זה. למשל, בספר משנה תורה, מי אמר אותו? משה. אבל איך הוא אמר אותו? זה גם יש מה לדון. הרי כתוב בחז"ל שהאומר פסוק זה, משה מפי עצמו אמרו, הרי זה אפיקורוס. נכון? האומר פסוק זה, משה מפי עצמו אמרו, הרי זה אפיקורוס. מצד שני, הגמרא אומרת במקום אחר. כללות שבפרשה, בתורת כהנים, דיינו בספר ויקרא, משה מפי הגבורה אמרם, כללות שבמשנה תורה, משה מפי עצמו אמרם. אז דברי הגמרא האלה הם דברים חמורים. איך אפשר להגיד על משה שאמר מפי עצמו? הרי זה אפיקורוס. בסדר? אז זה אומר שיש מדרגות בתוך נבואת משה. אז צריך לברר את הדברים האלה. בסדר? טוב. ב' כלל כל הנביאים חוץ ממשה נבואתם על ידי מראה וחלום, וכמו שכתוב, במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. והיינו שהקדוש ברוך הוא משמש מן החלום מחקוק כבר בטבעם של בני אדם להיות להם לאמצעי להמשיך על ידו הנבואה לנביא. כלומר, יש צינור שקיים בנפש האדם, צינור החלום. כל אחד מאיתנו יש לו הצינור הזה. מי מאיתנו לא חלם. אבל הקדוש ברוך הוא משתמש בצינור הזה כשהוא רוצה להביא נבואה אל הנביא. אז מה שאומר, ולא שהנבואה והחלום ממין אחד, אלא שהחלום הוא דבר הגון לפני חוכמתו יתברך, שיהיה אמצעי להמשיך הנבואה על ידו. ולא אמרו חכמנו זיכרונם לברכה חלום אחד משישים בנבואה, אלא מצד היות בו הגדה והודעה למעלה מגדר ההודעה הרגילה לבני אדם כפי חוק השכלתם, וכמו שזכרנו למעלה. אז בעצם חלום ונבואה זה בכלל לא דומה. אבל החלום משמש ככלי שדרכו הנבואה עוברת. עכשיו זה מעניין, לאיזה תחום של הנפש שייך החלום? לדמיון. הפילוסופים מזלזלים בדמיון. אומרים הדמיון זה גורם מפריע. יותר טוב שיהיה שכל ללא דמיון כלל. אלא שזה בלתי אפשרי לצערנו, אבל צריך למעט כמה שיותר בשימוש בכוח הדמיון. הנביאים לעומת זה, יש להם בתי ספר לדמיון. כלומר, אמנם אומר הרמב״ם שדמיון זה לא דבר שאפשר להגדיל או להקטין, זה נתון, אבל בכל זאת, מוצאים את זה לפועל. אז מי שרוצה להתקבל לבית ספר לנבואה, בודקים מה הציון שלו במבחן דמיון לבגרות. האם יש לך דמיון או אין לך דמיון? כן. אז למשל הוא אומר, כן, יש לי דמיון, אני המצאתי מזרח תיכון חדש. וואו, באמת, יש לך דמיון חזק, אתה יכול להתקבל. כן? אבל צריך עוד נתונים חוץ מזה. כן. אז עכשיו, זה דבר מעניין, כי בספר הכוזרי, איך זה מתחיל הסיפור של הכוזרי? עם חלום. מתחיל עם חלום. מה הוא רוצה להגיד? למה הוא התחיל עם חלום? למה הוא לא התחיל עם מלך? היו היה מלך ששאל את עצמו שאלות פילוסופיות, והזמין בעלי דתות. אלא שרבי יהודה הלוי רוצה לומר לך, אתה רוצה להבין את מה שאני הולך לדבר עליו בספר הזה? תזכור שיש דבר כזה חלומות. ולכן הקדוש ברוך הוא משתמש בחלום בתור כלי הגון לקבלת מסרים. מה מיוחד כל כך בדמיון ובחלום? שבדמיון והחלום יש אפשרות של פיתוח רעיונות חדשים. מה שאין כן בשכל, שאתה מוגבל. עד כאן להיום. שלום.